אתם מאזינים לטרנס וורלד רדיו.
בליבי צפנתי, פרשנות מקרא מספר בראשית ועד ספר ההתגלות, מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, עורך ומגיש דני גלי.
ודובר אמת בלבבו, הולך תמים ופועל צדק, ודובר אמת בלבבו.
שלום לכם מאזינות ומאזינים. את התוכנית הקודמת סיימתי בתור של הלבשת הכהן הגדול על ידי משה כחלק מטקס הכתרתו, כפי שתואר בספר ויקרא בפרק ח'. לאחר שמשה הלביש אותו בכותונת, במעיל ובאפוד, שם עליו את החושן, כפי שנאמר בפרק ח' ופסוק ח'. וישם עליו את החושן, ויתן אל החושן את האורים ואת התומים. חושן המשפט היה מעין כיס תלוי על האפוד, בצמוד לחזה, ששימש ככלי קיבול לאורים ולתומים, אותם נשא הכהן על ליבו. החושן נעשה מאותם חומרים שנעשה מהם האפוד, פשטן, חוטי צמר צבועים בתחלת ארגמן ותולעת שני, ובהם משולבת רקמה מחוטי זהב. הוא היה בצורת ריבוע כפול שיצר כיס שבו שמו את האורים והתומים. על הצד הפונה כלפי חוץ היו אורחים ארבע טורים של אבנים טובות משובצות זהב, שלוש אבנים בכל טור, ועל האבנים היו מפותחים שמות 12 השבטים. תפקידן של האבנים היה להציג את השבטים לזיכרון לפני אדוני תמיד. לפי פירוש אחד, מכיוון שנמצאו בגן עדן 9 מתוך 12 אבני חושן המשפט וגם הזהב, מכאן שהחושן בא לרמוז על המצב האידיאלי בגן העדן שלפני הנפילה בחטא. החושן היה מחובר אל האפוד מלמעלה בשתי שרשראות זהב שהיו תקועות בשתי משבצות שעל כתפות האפוד מבחוץ ויורדות אל שתי טבעות זהב בקצה העליון של החושן. מלמטה היו מחוברות שתי טבעות הזהב התחתונות בפתיל תחלת לטבעות בצידי האפוד. האורים והתומים שימשו בדרך כלשהי אמצעי להכרת רצון האלוהים במצבים של חוסר ודאות והכרעות חשובות לעם כולו. אפשר שהיו אלו שתי אבנים בצבעים שונים או מתכות יקרות בצורת חץ שהיו מסתדרות בצורה מסוימת לאחר ששאל הכהן הגדול את אדוני שאלה מכרעת, כמו האם צריך לצאת למלחמה ומתי? מאופן הצגת השאלות עולה שהם אפשרו תשובות של כן ולא בלבד, כמו שאלתו של דוד את אדוני, וישאל דוד בה אדוני לאמור, האלך והיקיתי בפלשתים האלה? או היסגירני בעלי קהילה וידו? באמצעות אבנים אלה נקבעו גורלות. משמעות השמות אורים ותומים אינה ברורה, וחז"ל אמרו אורים שמאירים את דבריהם, ותומים שמשלימים את דבריהם. יש שפרשו תומים בהוראת תמים, שלם או זכאי בדין, ואורים מלשון ארור ורשע. לפי פירוש זה, היה שימושם הראשון בתחום המשפט האלוהי שקבע מי אשם ומי זכאי, במשפט שבית דין אנושי לא יכול היה להביא לידי הכרעה. עם הזמן התגלגלו מונחים אלה למשמעות של כן ולא. וישם את המצנפת על ראשו, וישם על המצנפת אל מול פניו את ציץ הזהב, נזר הקודש, כאשר ציווה אדוני את משה. המצנפת היא כיסוי לראש והיא נקראת כך משום שצונפים אותה, כלומר כוחים אותה פעמים אחדות מסביב לראש. בישעיהו נזכר הצניף ברשימת בגדי הפאר המאתרים את בנות ציון, וכשם נרדף לאתרה שהוא מסימני המלכות. בצד הקדמי של המצנפת תלויה פיסת זהב מאותרת כציץ, פרח, עליו חרוטות שתי מילים, קודש לאדוני. לכן הציץ קרוי גם נזר הקודש, כינוי שהוא מסימני המלכות אצל שאול ויואש. ויוציא את בן המלך, ויתן עליו את הנזר ואת העדות, וימליכו אותו וימשכוהו. המילים קודש לאדוני, החקוקות על הציץ, מכוונות למתנות הקודש שנותנים בני ישראל למקדש. ונשיאת הציץ במשכן מדי יום מסמלת את הבאת המתנות הללו לאלוהים ואת הזכרתן לפניו מדי יום ביומו, כדי שיהיו לרצון לפניו ויתקבלו על ידו בסביעות רצון ובברכה. ויקח משה את שמן המשחה וימשך את המשכן ואת כל אשר בו ויקדש אותם ויז ממנו על המזבח שבע פעמים וימשך את המזבח ואת כל כאליו ואת הכיור ואת קנו לקדשם ויצוק משמן המשחה על ראש הארון וימשך אותו לקודשו. משסיים משה להלביש את הארון בבגדי הכהונה, הוא ניגש למשוח בשמן המשחה את המשכן וכל הכלים שבתוכו. שלושה הם המעידים בארץ, כי ישוע הוא בן האלוהים. הרוח, המים והדם. על מי התארה ודם הכפרה כבר למדנו. ועכשיו אנו פוגשים את העד השלישי, רוח הקודש, המסומל בתורה על ידי שמן המשחה. לאחר מכן היזה ממנו משה על המזבח שבע פעמים, ומשך גם אותו ואת כיור הנחושת. לאחר שקידש את המשכן וחייליו, יצק מהשמן על ראשו של אהרון, וקידש גם אותו לתפקידו. עדות למעמד החשוב הזה נמצאת במזמור קוף למד ג'. כשמן הטוב על הראש יורד על הזקן, זקן אהרון שיורד על פי מידותיו. ויקרב משה את בני אהרון, וילבישם כותונת, ויחגור אותם אבנת, ויחבוש להם מקבעות, כאשר ציווה אדוני את משה. לפי מה שנאמר קודם לכן, כבר עמדו הבנים סמוך למשה, לאחר שטבלו ולבשו את המכנסיים כדי לחסות על ערוותם. לאחר שמשך את אהרון, הזמין משה את כל אחד מארבעת בניו, והלבישם בכותונת הפשטן הלבנה, חגר אותם באבנת וחבש מגבעת לראשם. המגבעת של הכהנים הפשוטים באה במקום מצנפתו המפוארת של אהרון, אולם גם הם אינן לבושו היומיומי של האזרח מהשורה. הבגדים הלבנים של הכהנים מזכירים לנו שוב שהקדוש ברוך הוא יכול לקבל אותנו רק כשאנו לבושים בבגדי הישע, ומעיל הצדקה שהוא עצמו סיפק לנו בחסדו הודות לצדקתו של מלך המשיח. צדקותינו שלנו לעומתם הם כבגדי עידים טמאים ומתונפים לפניו. השלב הבא בטקס ההקדשה הוא הקרבת פר החטאת. ויגש את פר החטאת ויסמוך אהרון ובניו את ידיהם על ראש פר החטאת וישחוט. משה הגיש את פר החטאת למקום השחיטה, ואהרון ובניו סמכו אחד אחד את ידיהם על ראשו. על המשמעות של סמיכת הידיים הרחבתי את הדיבור בתוכניות הקודמות, וכאן אחזור ואדגיש שבמעשה הסמיכה יש העברה סמלית של החטא מהאדם לבהמה הטהורה. בבידויו על החטא מכיר המקריב בעובדה שהוא נגוע בחטא שבעבורו עליו לשלם בעונש מוות, כי שכר החטא הוא המוות. החיה המוקרבת שהיא חסרת מום וללא חטא מקבלת עליה את העונש שהחוטא עצמו היה צריך לקבל. האדם החוטא סומך את ידיו על ראש הבהמה ומתוודה במשהו כמו, אני מקבל על עצמי את הדין על חטאי ויודע שדיני הוא למות בגלל חטאי ולהיכחד. אני מודה לך אבי שבשמיים שבחסדך המצאת עבורי את הקורבן שבחייו שלו משלם עבור חטאיי. אני מזהה עם הפר שיקח את מקומי על המזבח, בעוד אני אצפה מהצד ואראה מהו העונש שמגיע לי בעבור חטאיי. אנו רואים שגם האנשים הקרובים ביותר לאדוני, אלה שעוסקים בעבודת הקודש, בתוך המשכן היו חוטאים והיו צריכים לחפר על חטאיהם. כתבי הקודש מעידים על כך שאנשים ששרתו את האל והתקרבו אליו היו מודעים לחטאם. במזמור מם שנכתב על ידי דוד המלך נאמר, כי אפפו עליי רעות עד אין מספר השיגוני אבונותיי ולא יכולתי לראות, עצמו משערות ראשי וליבי עזבני. רצה אדוני להצילני, אדוני לעזרתי חושה. מאזינות ומאזינים יקרים, אם מישהו מכם מרגיש שהוא חוטא, שהחטא שוכן בו והוא זקוק לעזרתו של האל כדי להתגבר על החטא, יפנה אליו בענווה ויבקש ממנו לסלוח לו. הוא הבטיח דרך ישוע, בואו אליי כל העמלים והעמוסים, ואני אמציא לכם מנוחה. קחו עליכם את עולי ולמדו ממני כי ענו אני, ונמוך רוח תמצאו מרגוע לנפשותיכם, כי עולי נעים וקל מסעי. לאחר סמיכת הידיים וההתוודות, שחט משה את הפר. אנו רואים שמשה משמש כאן בשני תפקידים, הן כמגיש הקורבן, ולכן הוא שחט אותו, והן ככהן, ולכן הוא המטפל בדם ובחלב. אהרון ובניו משתתפים בהגשת הקורבן שמחפר על חטאם ומכשיר אותם לעבודה בקודש. דמו של פר חטאת רגיל מובא אל הקודש פנימה ומוזה אל מול הפרוכת ועל קרנות מזבח הקטורת. כאן לעומת זאת ניתן דמו של הפר על הקרנות של מזבח העולה בלבד. יתר הפרטים זהים לאלה של דין החטאת הרגילה. ויקח משה את הדם, ויתן על קרנות המזבח סביב באצבעו, ויחטא את המזבח, ואת הדם יצק אל יסוד המזבח, ויקדשהו לכפר עליו. בדם החטאת שנאסף במזרק, תיהר משה את המזבח. תחילה נגע באצבעו התבולה בדם על כל אחת מקרנות המזבח, ואת הדם הנותר יצק לבליטה שבתחתית המזבח, בצידו הדרומי. בכך הסיר משה את החטא שדבק במזבח, קידש אותו והכשירו לעבודת הקודש. ויקח את כל החלב אשר על הקרב, ואת יותרת הכבד, ואת שתי הכליות, ואת חל בהן, ויקטר משה המזבחה. ואת הפר ואת אורו, ואת בשרו ואת פרשו, שרף באש מחוץ למחנה, כאשר ציווה אדוני את משה. החלב מוקטר על המזבח, והפר על כל חלקיו נשרף מחוץ למחנה במקום טהור, לפי האמור בפרק ד'. השלב הבא הוא הקרבתו של אל העולה. ויקרב את אל העולה, וישמחו אהרון ובניו את ידיהם על ראש האיל, וישחוט, ויזרוק משה את הדם על המזבח סביב, ואת האיל ניתח לנתחיו, ויקטר משה את הראש ולחב, ואת הנתחים ואת הפאדר, ואת הקרב ואת הקרעיים, רחץ במים. ויקטר משה את כל העי למזבחה. עולה הוא לריח ניחוח, אישה הוא לאדוני, כאשר ציווה אדוני את משה. הקרבתו של אל העולה נעשית על פי הדין המובא בשמות פרק כפתט. אנו רואים שהעיל כולו, על חלקיו השונים, הוקטר על המזבח לעולה, אישה, ריח ניחוח לאדוני. פר החטאת מסמל את מה שישוע עשה עבורנו על הצלב, ואל העולה מסמל את אישיותו של ישוע. לא תוכלו להכיר אותו, אלא לאחר שתכירו בכך שהוא הקריב את חייו עבורנו על הצלב. לאחר אל העולה מוקרב אל המילואים, ויקרב את האיל השני אל המילואים. אל המילואים הוא הקורבן המיוחד שהוקרב לעולה במיוחד בטקס הקדשת הכהנים. השם מילואים מקורו בצו למלא את ידם של הכהנים ביום הקדשתם, בחלב, בשוק הימין ובשלושה סוגי לחם מסל המצות, החלקים הניתנים לאל בשעת הטקס. מילוי היד במקרא הוא מונח טכני שפירושו מינוי לכהונה. הוא נאמר מספר פעמים במקרא. וישמחו אהרון ובניו את ידיהם על ראש העיל, וישחוט, ויקח משה מדמו, ויתן על תנוך אוזן אהרון הימנית, ועל בוהן ידו הימנית, ועל בוהן רגלו הימנית. ויקרב את בני אהרון, ויתן משה מן אדם על תנוך אוזנם הימנית, ועל בוהן ידם הימנית, ועל בוהן רגלם הימנית, ויזרוק משה את אדם על המזבח סביב. המשמעות של נתינת אדם על איברים אלה לא ברורה לגמרי. ייתכן שהדבר מסמל שמיעה, עשייה והליכה, מכיוון שמשיכת אדם היא חלק מטקס ההקדשה. במשיכת האוזניים מקדיש משה את האוזן העתידה לשמוע את דבר אדוני, לכוון אותו אל ליבו של הכהן ולהישמע לו. במשיכת בוהן היד, האגודל, הקדיש משה לאדוני את הידיים שעתידות לעסוק במלאכת הקודש ולברך את העם בברכת הכהנים. ובמשיכת הבוהן של הרגל הימנית, הקדיש משה את רגליהם של הכהנים, למען תמהרנה ללכת בדרכי האלוהים, לאחר ששמעו בקולו ועשו כמצוותיו. אפשר שהתנוך ושתי הבהונות מסמלות את הגוף כולו. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. ויקח את החלב ואת העלייה, ואת כל החלב אשר על הקרב, ואת יותרת הכבד, ואת שתי הכליות, ואת חל בהן, ואת שוק הימין. שוק הימין ניתן בדרך כלל לכהן, אבל הועיל וקורבן זה הוא למעשה קורבנה של הכהנים עצמם, הוא מוקטר על המזבח, ואילו את החזה, שאף הוא חלקם של הכהנים, מקבל הפעם משה ככהן. ומסל המצות, אשר לפני אדוני, לקח חלת מצה אחת, וחלת לחם אחת, ורקיק אחד. כל סוגי הלחם בקורבן המילואים הם מצות. וישם על החלבים ועל שוק הימין, ויתן את הכל על כפי אהרון ועל כפי בניו, ויענף אותם תנופה לפני אדוני. משה נותן על כפיהם המושטות של הכהנים את החלב, את שוק הימין ואת סוגי המצות. זהו מילוי היד, על שמו נקרא הטקס. אחרי שהניח אותם משה על כפיו של כל אחד מבני אהרון, שם אותם על כפיו של אהרון והניף אותם בתנופה למעלה, לאות שהחלקים שייכים לאל ועומדים להיות מוקרבים לכבודו. ויקח משה אותם מעל כפיהם ויקטר המזבחה על העולה. מילואים הם לריח ניחוח, אישהו לאדוני. ויקח משה את החזה, ויניפהו תנופה לפני אדוני, מאל המילואים, למשה היה למנה, כאשר ציווה אדוני את משה. את החזה הניף משה בעצמו, כי היא המנה שלו בקורבן המילואים. ויקח משה משמן המשחה, ומן הדם אשר על המזבח, ויז על אהרון ועל בגדיו, ועל בניו ועל בגדי בניו איתו. ויקדש את אהרון ואת בגדיו, ואת בניו ואת בגדי בניו איתו. זוהי המשיכה של כלל הכהנים. אהרון זכה למשיכה נוספת קודם לכן, משיכת שמן בלבד שנעשתה על ראשו. ואילו משיכה זו, משיכת שמן ודם, נעשתה בצורת הזיה על הכהנים ועל בגדיהם. נראה שמשה לקח מהדם שפוזר על המזבח, ערבב אותו בשמן המשיכה, והיזה את התערובת הזאת באצבע יד ימינו על חמשת הכהנים. הדם הוא דם הכפרה על החטא, והשמן הוא למשיכה ברוח הקודש. עכשיו היו הכהנים מקודשים ומוכנים למלא את תפקידם בקודש. קדושה זו הבדילה אותם משאר בני ישראל, ולכן אסור היה להם, מעטב הלאה, לנהוג כאחד האדם. הם לא הורשו עוד לשוב לאוהליהם שבתחומי המחנה, ואסור היה להם לעזוב את המשכן. בתוך המשכן הם גרו, בישלו את האוכל שלהם ועבדו בעבודת הקודש. ויאמר משה אל אהרון ואל בניו, בשלו את הבשר פתח אוהל מועד, ושם תאכלו אותו, ואת הלחם אשר בסל המילואים, כאשר ציוויתי לאמור, אהרון ובניו יאכלוהו, והנותר בבשר ובלחם, באש תשרופו. בשר הקורבנות שנועד לאכילה צריך בישול במים, ולא הכנה בדרכים אחרות כמו צליה. רק קורבן אחד הותר לאכילה בצליה, והוא זבח הפסח. כאן אוכלים הכהנים את החלקים הנאכלים בדרך כלל לידי המקריב, שהרי הפעם הם משמשים כמקריבים, ומשה עושה את פעולת הכהן. כמו בקורבן התודה, החלקים הנותרים מן הקורבן לאחר היום והלילה שלאחריו צריכים להישרף. ומפתח אוהל מועד לא תצאו שבעת ימים, עד יום מלות ימי מילואיכם, כי שבעת ימים ימלא את ידיכם, כאשר עשה ביום הזה ציווה אדוני לעשות לחפר עליכם. ופתח אוהל מועד תשבו יומם ולילה שבעת ימים ושמרתם את משמרת אדוני, ולא תמותו, כי כן צוויתי. ויעש אהרון ובניו את כל הדברים אשר ציווה אדוני ביד משה. הטקס המתואר בפרק זה חוזר על עצמו 7 פעמים, בכל יום משבעת ימי המילואים. בכל יום הקריבו פר לחטאת ושני אילים, אחד לעולה ואחד למילואים, ובכל יום הקדיש משה את אהרון ובניו בשמן ובדם. הסיום של הפרק שמתאר את טקס המילואים מצביע על הנאמנות של המאמין ששומר את משמרת אדוני. הציות של אהרון ובניו למצוות צריך לשמש כדוגמה לכל מאמין באשר הוא, משום שהוא תנאי מוקדם להתקרבות אל הקודש. יהי רצון שכל אחד ואחת מאיתנו יהיה מוכן לומר לקדוש ברוך הוא את מילות המזמור שחיבר אחינו עמיקם תבור. הנני דבר שומע עבדך, קח אדון את אוזני ששמע את דבריך, ורצה הנה היטב למזוזת היכליך. הן אהבת אותי, איך אוכל לעוזבך? תן לעבד עולם אשאר בביתך. כי אהבתי אותך ואת נועם עוליך, לא אצל החופשי מעבדות חירותך. די עתמתי אוזני מלשמוע דבריך, די עצמתי עיני מלראות חסדיך. לא אברח עוד ממך, אך אשובה אליך, התקבל את הבן הסורר אל ביתך. כשכיר או כעבד תן לי לשרתך, כי אינני ראוי להיות עוד בנך. היכנס אל חיי, למלכי הכתרתיך, בוא הפוך לבבי להדום רגליך. כבר הנחתי נשקי, שתי ידיי הרימותי, בלי תנאים אקנה. אתמסר אליך, לא אדרוש, לא אטען, כי צודקים משפטיך. לא אכפוץ בדבר שאיננו ממך. הן שחררת אותי, בן חורין כבר הנני. לא קראת לי עבד, קראת לי דרור. בחסדך לי די, אם אקרא תענני. לי תדאג כמו לפרח ולציפור, כי תפרוק את עולי, ובטובך תחייני. במותך לי חיים, ובחייך לי אור. לסיום התוכנית, שיוחדה להקדשתם של אהרון ובניו לכהונה, הייתי רוצה להסב את תשומת לבכם לביטוי שחוזר כמה פעמים לאורך הפרק, והוא, קח את אהרון ואת בניו איתו. המילה איתו יוצאת דופן מבחינת תחבירית, כי אפשר היה לומר פשוט, קח את אהרון ובניו. על כך אומר המדרש דבר עמוק מאוד. את אהרון ובניו איתו, בניו הם איתו, כמותו. כאן ראוי לציין כי דבר זה אינו ניתן להיאמר על משה רבנו, אשר לא זכה שיהיו לו בנים הקרובים לדרגתו. וכנראה אפילו לא בנים ההולכים מדרכיו. רמז שקוף מאוד על כך, אנו מוצאים בספר שופטים, פרק י' ח' ופסוק למד, ממנה אנו למדים כי מבני בניו של משה יצאו לתרבות רעה, ואף היו כהנים לעבודה זרה. רמז זה מתבסס על אופן כתיבתו של הפסוק, ויקימו להם בני דן את הפסל, ויהונתן בן גרשום בן מנשה, הוא ובניו היו כהנים לשבט הדני עד יום גלות הארץ. וישימו להם את פסל מיכה אשר עשה כל ימי היות בית האלוהים בשילו. מי שמתבונן בפסוק זה מבחין כי במילה מנשה האות נון תלויה, כלומר כתובה לפי המסורת כשהיא בולטת כלפי מעלה וחורגת משאר חברותיה גם בגודל שלה. חז"ל דורשים על כך כי אות זו נכתבה תלויה משום כבודו של משה, על אף שהיה צריך להיכתב גרשום בן משה. זכה אהרון הכהן שיהיו בניו איתו, מה שלא זכה לו משה, וגם לא זכה לו אלי הכהן, אשר בניו לא הלכו בדרך הישרה, וגם נביא שמואל, שגם בניו לא הלכו בדרכי אביהם. עובדות אלו מלמדות אותנו כי הטוב, בכל מובן מן המובנים של מושג זה, איננו קניין תורשתי, אלא הוא פרי הכרעתו והחלטתו של האדם. מספר שמות בפרק כף ועד לפרק הנוכחי, ראינו איך נוצר מבנה מורכב ומדויק לפרטי פרטים של המערכת הדתית בישראל. מבנה אותו יצר ויכתיב אדוני כדי להגשים את חזון ההפיכה של עם ישראל לעם של כהנים וגוי קדוש לאלוהים. העסקה שחתם הקדוש ברוך הוא עם אבות האומה הייתה זו: צייתו למצוות ולהוראות, קבלו את המבנה שתכננתי ותבורכו. אם תסרבו לציית ותמרדו במצוות ובמסגרת, או פשוט תתעצלו לקיים אותה, הברכות יוסרו מעליכם, דבר שיביא באופן אוטומטי את הקללות והמוות. כי אין דרך ביניים. הוואקום שיותירו הברכות יתמלא חס וחלילה בקללות. לאורך הדורות היו רבים, בעיקר מבין הגויים, ששאלו מדוע הורה אדוני את תשומת לב מרבית לפרטים הקטנים ולכל ההוראות. מדוע הירידה לפרטים הקטנים ותשומת הלב הרבה עליהם? את התשובה נתן אדוני בפיו של הנביא ישעיה בפרק נ"ה פסוק ח': כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא דרכיכם דרכי, נאום אדוני. לאדם המושחת בחטא אין מושג באשר לצורה שבה האל רוצה שישתחוו אליו. קיים מגוון רחב של צורות השתחוות שונות בקרב המאמינים בכנסיות השונות, וזאת משום שאלו הן צורות שהאדם יצר במחשבתו שזהו אכן רצונו של האל. גם קלווין במחשבתו המעמיקה והחריפה דן בשאלת הפרטים של ההשתחוות והגיע למסקנה שהדבר נובע מתוך הצורך של האל לזכות בציות מוחלט של האדם לרצונו. הוא לא רצה להשאיר ספק כלשהו בעניינים של עבודת אדוני. קלווין אומר במילים אחרות שהציות הוא המפתח ליחסים שלנו עם הקדוש ברוך הוא. מאחר שהאדם אינו יכול למצוא בעצמו באיזשהו אופן מיסטי את צורת ההשתחוות הנכונה, אלוהים היה צריך להראות לו אותה באופן שלא ישתמע לשתי פנים. מסיבות שלא אכנס עליהן בדיון זה, הכנסייה הנוצרית כפי שאנו מכירים אותה כיום, הגיעה למסקנה שפרטי ההשתחוות ופרטים אחרים בחיים של האדם אינם מעניינה של הקהילה, אלא של הפרט וקבוצת החברים בקהילתו או הזרם שאליו הוא משתייך. ישוע אמר בדרשה על ההר, אל תחשבו שבאתי לבטל את התורה או את הנביאים. לא באתי לבטל כי אם לקיים. אמן, אומר אני לכם, עד אשר יעברו השמיים והארץ, אף יוד אחת או תג אחד לא יעברו מן התורה, בטרם יתקיים הכל. לכן כל המפר אחת מן המצוות הקטנות האלה, הוא מלמד כך את הבריות, קטון ייקרא במלכות השמיים. מערכת הקורבנות בטלה ועברה מן העולם. אבל התורה היא לא רק קורבנות, ויש מצוות רבות שאנו יכולים וצריכים לקיים. תודה לכם על האזנתכם ולהתראות.
האזנתם לתוכנית בליבי צפנתי. עורך ומגיש דני גלי. התוכנית מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, והיא משודרת כל ערב בימי ראשון עד חמישי בשעה 10:30. לילה טוב לכם, כל טוב ולהתראות.